say, Solidos Oshashuoi, all of us of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום רביעי י"ד בתיבת תש"פ, מסכת ברכות, המסכת הפותחת את הש"ס, במחזור י"ד של מפעל הדף היומי, דף ה'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא ענקית מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. הנה סדר שעתנו היפה בעזרת השם ובישועתו. לאחר תפילת בית המדרש, פותחים עם הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, הלו הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אותות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף דלת, במסכת ברכות. נשנן ונתמצת בקצרה את אשר למדנו, ולאחר מכן נשיב על שש השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. לאחר מכן נגיע לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, תלמוד תורתנו בדף ה' במסכת ברכות. שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה יחתמו את תלמוד תורתנו, ובסיום השיעור שתי פנינות, שונה הלכות, הלכה למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי, ומשנה יומית. כפי שכבר אמרנו אתמול, גדולי ישראל הורו שבעזרת השם ובישועתו נחתום את מסכת ברכות עם סיום כל המשניות אשר בסדר זרעים. ולכן חילקו את סדר זרעים פרק בכל יום. זה מה שנעשה בעזרת השם בסיום שיעור דפינו היומי. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלנה והביטה נפלאות מתורתך. אינני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. כאמור הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא גדולה. מימים ימימה כבר מהמחזור הקודם במפעל הדף היומי כאן ברדיו קול חי. הפרק הפותח את תלמוד תורתנו, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף דלת במסכת ברכות. נתמצת בקצרה את אשר למדנו, ולאחר מכן נשיב על שש השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. נאמר בפסוק תפילה לדוד, שמרה נפשי כחסיד אני, נחלקו לאיבי ורבי יצחק. אחד אמר, כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, וכי לא חסיד אני, שהרי כל מלכי מזרח ומערב ישנים עד שלוש שעות ואני חצות לילה, אקום להודות לך. ואחד אמר, שכך אמר דוד, ריבונו של עולם, וכי לא חסיד אני, שכל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות בכבודם, ואני ידיי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשיליה כדי לתאר אישה לבעלה. ולא עוד, אלא כל מה שאני עושה איני מתבייש אלא נמלח במפיבושת רבי, ואומר לו, האם יפה דנתי, יפה חייבתי, יפה זיקיתי, יפה תיארתי, יפה תימאתי? ואמר רבי יהושע בריידר אבידי שנאמר, ואדברה בעדותיך נגד מלכים, ולא אבוש, מפיבושת בא מזרע המלוכה. תנא לא מפיבושת שמו אלא איש בושת, ונקרא שמו מפיבושת? לפי שפעמים היה מבייש את פני דוד בהלכה ואומר לו שטעה, ובזכות שהיה דוד מקטין עצמו זכה ויצא ממנו כלהב. ואמר רבי יוחנן לו כלהב שמו אלא דניאל ונקרא שמו כלהב, לפי שהיה מחלים פני מפיבושת בהלכה, ועליו אמר שלמה בחוכמתו, בני, אם חכם ליבך ישמח ליבי גם אני. ואומר חכם בני וישמח ליבי ואשיב חורפי דבר. נאמר בפסוק לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, ואמר רבי יוסי למה נקוד מעל המילה לולי? מפני שכך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא, אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם עם לב, ואף על פי כן מצינו שקרא לעצמו חסיד, משום שבוודאי היה מוחזק בידו שהוא חסיד, רק שהיה ירא שמא יחטא ויגרום החטא שיפסיד שכרו. וחיי גבנה מצינו שיקשר יעקב בר עידי, מצינו אצל יעקב אבינו שפחד ויראה יעקב מאוד, ומדוע פחד? הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו שישמרנו, ופירש שנתיירא שמא יגרום החטא ולא תתקיים ההבטחה. ועוד נאמר בברייתא, עד יעבור עמך השם זו ביה ראשונה לארץ בימי יהושע, עד יעבור עמזו קנית זו ביה שנייה לארץ בימי עזרא. וממה שהקישנה כתוב יש ללמוד, שהיה ראוי שיעשה לישראל נס בביה השנייה כביה הראשונה ולעלותם בזרוע על כורחם של מלכי פרס, אלא שחטאו וגרם חטאם שנגזר עליהם שלא יעלו אלא ברשות. מה ששנינו במשנה של החכמים, זמן קריאת שמעת חצות, פירשו בגמרא שהם סוברים כרבן גמליאל, שזמנה עד עלות השחר. בשוכבך משמע כל זמן שבני אדם שוכבים, ולא כרבן אלעזר שסובר שזמנה עד סוף השמורה הראשונה, אלא שתקנו שזמנה יהיה עד חצות כדי להרחיק את האדם מן העבירה. וכן נאמר בברית, החכמים עשו סייג לדבריהם כדי שלא יהיה אדם בא מן השדה ואומר אלך לביתי ואוכל מעט ושתי מעט ושן מעט, ואחר כך יקרא קריאת שמע לפי שפעמים חוטפתו שינה ונמצא ישן כל הלילה, הוא מבטל קריאת שמע. אבל כיוון שאמרו חכמים עד חצות, כאשר בא מן השדה בערב נכנס לבית הכנסת, אם רגיל לקרוא קורא, אם רגיל לשנות שונה, ואחר כך קורא קריאת שמע ומתפלל, אוכל פיתו ומברך, וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. הטעם שדווקא כאן שנו שהעובר על דברי חכמים חייב מיתה, א', מפני שיש כאן אונס שינה כשבא עייף מן השדה בערב, ולכן הוצרכו להזירו ביותר, ב', להוציא ולמעט מאמן דאמר שסובר שתפילת ערבית רשות כמה שמלן שהיא חובה. לרבי יוחנן סומכים גאולה לתפילה גם בערבית, ואמר איזו בן העולם הבא, זה הסומך גאולה לתפילה של ערבית. הרבי ישוע בן לוי אין סומכים גאולה לתפילת ערבית, אלא תפילת ערבית קודמת לקריאת שמע, ומשום שתקנו כל תפילות של יום בין שני קריאת שמע. טעם מחלוקתם, א', בסברה רבי יוחנן סובר שהגאולה הייתה מהלילה, כיוון שמהערב ניתנה להם רשות לצאת, אלא שלא הייתה גאולה שלמה ומעולה עד הבוקר. רבי ישוע בן לוי סובר שכיוון שהגאולה המעולה הייתה רק בבוקר, לא תקנו סמיכת גאולה לתפילה בערבית אלא רק בשחרית. ב', נחלקו בדרשת הפסוק בשוכבך ובקומך, מקיש שכיבה לקימה. לרבי יוחנן, מה קימה של שחרית? קריאת שמע ואחר כך תפילה. אף שכיבה של ערבית, קריאת שמע ואחר כך תפילה. ולרבי ישוע בן לוי, מה קימה? קריאת שמע סמוך למיטתו. אף בשכיבה, קריאת שמע סמוך למיטתו. מר בריידר אבינה הקשה על רבי יוחנן, מה ששנינו במשנה לקמן בדף י' א', בערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה, והרי מפסיק בין גאולה לתפילה על ידי ברכת השכיבנו. תרצה הגמרא שכיוון שתקנו חכמים לומר ברכת השכיבנו, הרי הם כברכה אחת ארוכה של גאולה. וכן מצינו גם בתפילת שחרית שאמר רבי יוחנן, שיש לומר לפני התפילה השם שפתי תפתח, ואחר התפילה יהיו לרצון אמרי פי, ועל כוחך שהפסוק השם שפתי תפתח נחשב לתפילה ולא נחשב להפסק. אמר רב לזר בשם רב אבינה, כל האומר תהילה לדוד בכל יום שלוש פעמים מובטח לו שהוא בן העולם הבא, לפי שיש בו סדר פסוקים לפי א' ב', וגם נאמר בו פותח את ידיך שהוא שבח הכנת מזון לכל חי. אמר רב יוחנן, מפני מה לא נאמר האות נון באשרי יושבי ביתך? מפני שיש בו רמז למפלתם של שונאי ישראל בלשון סגי נהור, דכתיב נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. ואמר רב נחמן בר יצחק, שאף על פי כן חזר דוד ורמז סמיכת הנפילה ברוח הקודש, שנאמר סומך השם לכל הנופלים, בארץ ישראל פרשו את הפסוק נפלה ולא תוסיף ליפול עוד קום בתולת ישראל. אמר רבי אלעזר בר אבינה, מיכאל המלאך בפריחה אחת, שנאמר ויעף אליי אחד מן השרפים, ואחד הכוונה למיכאל, כנאמר בפסוק הנה מיכאל אחד השרים הראשונים בא לעוזרני. גבריאל בשתי פריחות, שנאמר ואיש גבריאל שראיתי בחזון בתחילה מואף ביעף. וכן שנינו בבריתה, מיכאל באחת, גבריאל בשתיים, אליהו בארבע, מלאך המוות בשמונה, ובשעת המגפה חס ושלום ביעף אחד. זהו מוריי ורבותיי, השינון והתמצות שלנו על דף ד' במסכת ברכות. וכדי להשלים את פרק השינון לסיכום והחזרה, נשיב כעת על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור לשינון סיכום וחזרה על דף ד'. שאלה ראשונה, מדוע אמר משה לפרעה כחצות הלילה ולא בחצות הלילה? והתשובה היא, א', שמא יטעו הצטגנני פרעה ויאמרו משה בדי, ב', משה אמר בליל י' ד' שכמו שכעת חצות, כך מחר בשעה הזו ניגאל. שאלה שנייה, מה ההבדלים בדוד המלך לשאר מלכי אומות העולם? והתשובה, א', מלכי אומות העולם ישנים עד ג' שעות ודוד קם בחצות, ב', מלכי אומות העולם יושבים אגודות בכבודם ודוד ידיו מלוכלכות בדם שפיר ושליה. שאלה שלישית, מדוע קראו לאיש בושת מפיבושת ומדוע קראו לדניאל כלאב? התשובה, מפיבושת שהיה מבייש פני דוד בהלכה, כלאב מחלים פני מפיבושת בהלכה. שאלה רביעית, מדוע לגבי זמן קריאת שמע הזהירה הברייתא כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה? והתשובה, א', להרחיק מאונס שינה, ב', לפסוק שתפילת ערבית חובה. שאלה חמישית, לסוברים שערבית רשות, האם מותר להפסיק בין גאולה לתפילה? ואיך אומרים בחוץ לארץ פסוקים אחר השכיבנו? אומרים התוספות, גם לסוברים רשות יש להיזהר מלהפסיק, וניתן לומר הפסוקים כי הם תקנת חכמים וכי גאולה ארוכה הם, וכן יש בהם י"ח אזכרות כנגד י"ח ברכות. שאלה אחרונה על דף דלת, מה זוכה מי שאומר תהילה לדוד ג' פעמים ביום, ומדוע דווקא את הפרק הזה? והתשובה, מובטח שהוא בין העולם הבא, משום שיש בו א' ב', ועוד יש בו פסוק פותח את ידיך שמורה על גדולתו של הקדוש ברוך הוא שהוא זן ומפרנס כל חי. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף דלת במסכת ברכות. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע י' בטבת תשפ', עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ה' במסכת הפותחת את הש"ס, מסכת ברכות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ד' עמוד ב', טוב שורות, 17 שורות מתחילת העמוד בנקודותיים, ומן המילים אמר מר, קורא קריאת שמע ומתפלל, מסייע לרבי יוחנן. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. דנה הגמרא, האם גם בערבית יש לסמוך גאולה לתפילה? אמר מר שנינו לאל בברייתא, קורא קריאת שמע ומתפלל. אומרת הגמרא, מסייע לי, ברייתא זו בא מתבהר שגם בערבית יש לקרוא קריאת שמע תחילה ורק לאחר מכן להתפלל, מסייעת לו לרבי יוחנן. אמר רבי יוחנן, איזה הוא בן העולם הבא? זה הסומך ברכת גאולה, גאל ישראל של ערבית לתפילה לתפילת 18 של ערבית. שואל הערוך לנר, מה המעלה המיוחדת שיש לבן העולם הבא? והרי כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כאמור במסכת סנהדרין דף צדי. הוא מתרץ שחלק לעולם הבא לא יושג לאדם, אלא אחר שיעבור צירופים רבים מכל סיגי היצר הרע וחטאי העולם הזה. אבל מי שהוא בן העולם הבא, נוחל את העולם הבא בקלות מיד עם יציאתו מזה העולם. אילו הבן יהוידע בשם הארי כותב, שזה שיש לו רק חלק לעולם הבא, אינו יכול לעלות לשם לבדו, וצריך להצטרף לצדיקים אחרים, אבל בן העולם הבא אינו צריך להצטרף לאחרים. ואומר רשי שכל שכן שבשחרית יש לסמוך גאולה לתפילה, שהרי עיקר גאולת מצרים הייתה בשחרית. כנאמר, ממחרת הפסח יצאו בני ישראל. ותלמידי רבינו יונה כותבים, שכוונת רבי יוחנן להשמיענו שגם לדעת הסובר תפילת ערבית רשות, כאמור לכמן בדף זך עמוד ב', יש לסמוך בגאולה לתפילה, וכל שכן שיש לסמוך בתפילת שחרית שהיא חובה לדעת הכל. עוד אומר רשי על פי התלמוד הירושלמי, שעניין זה של סמיכת גאולה לתפילה, רמז על כך דוד המלך בספר תהילים, שנאמר השם צורי וגואלי, שפסוק זה עוסק בגאולה, ומיד לאחר מכן נאמר, בפרק שאחרי זה יענך השם ביום צרה, והיינו שיענה לך בתפילה. ובתלמוד הירושלמי משלו משל, אוהבו של מלך שדפק על פתחו של מלך, וכאשר פתח המלך את הדלת לדעת מה הוא מבקש, ראה שאוהבו מתרחק משם, וממילא גם המלך התרחק. הנמשל הוא שאדם מרצה את הקדוש ברוך הוא על ידי התשבחות של יציאת מצרים, שבברכת גאל ישראל, ובכך מקרב את הקדוש ברוך הוא אליו, ובעודו קרוב אליו צריך להתפלל ולבקש צרכיו. מביאה הגמרא דעת החולק על רבי יוחנן, ורבי יהושע בן לוי אומר, תפילות באמצע תקנום. חכמים תקנו את כל תפילות היום בין קריאת שמע של שחרית לקריאת שמע של ערבית, והיינו שבשחרית יש לקרוא קריאת שמע תחילה ואחר כך להתפלל, אבל בערבית יש להתפלל תחילה ואחר כך לקרוא קריאת שמע. ונמצא לשיטתו שדין סמיכת גאולה לתפילה נאמר רק בשחרית ולא בערבית. ותוסף דיבור המתחיל דאמר רבי יוחנן, אומרים שהלכה כרבי יוחנן, שיש לסמוך גאולה לתפילה גם בערבית, שהרי הברייתא מסייעת לו, ולפיכך צריך להיזהר שלא לדבר בערבית בין ברכת גאולה לתפילת העמידה. ותוסף מביאים את דעת רב עמרם גאון, שהטעם שאנחנו אומרים קדיש בערבית בין גאולה לתפילה, כדי ללמד שלא צריך לסמוך בערבית גאולה לתפילה, משום שתפילת ערבית רשות. אבל מסקנת התוסף אינה כדבריו, אלא שאף עם תפילת ערבית רשות יש לסמוך גאולה לתפילה. מבררת הגמרא את סברות מחלוקתם. במאי קמי פליגי במה נחלקו רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי? היא באה איתם הקרא, אם תרצה תאמר שנחלקו בדרשת הכתוב, והיא באה איתם הסברה, ואם תרצה תאמר שנחלקו בסברה. ומבארת הגמרא את שני האופנים. היא באה איתם שנחלקו בסברה, דרבי יוחנן סבר, גאולה מאורתא נמי אבי. גאולת ישראל ממצרים התחילה כבר מהערב, שכבר בלילה נתנו להם המצרים רשות לצאת. אלא שגאולה מעלייתה לא אביה אלא הצפרה, גאולה מעולה ושלימה לא הייתה עד הבוקר, שאז יצאו בפועל. כמבואר בגמרא לקמן, בדף ת עמוד א', הכל מודים כשנגלו ישראל ממצרים לא נגלו אלא בערב, שנאמר, הוציאך השם אלוקיך ממצרים לילה, וכשיצאו לא יצאו אלא ביום. ומאחר והתחילה הגאולה מהערב, לפיכך יש לסמוך גאולה לתפילה גם בערבית. רבי יהושע בן לוי סבר, כיוון דלא אביה אלא מצפרה, לא אביה גאולה מעלייתה. מאחר ועיקר הגאולה לא הייתה בלילה אלא ביום, על כן אין גאולת הלילה חשובה להצריך להסמיך לה את התפילה. היא באה איתם הקרא, אם תרצה תאמר שנחלקו בדרשת הכתוב. ושניהם מקרא אחד דרשו. הם דרשו פסוק אחד, הכתיב נאמר במצוות קריאת שמע, ספר דברים פרק ו' פסוק ז', בשוכבך ובקומך. ובכך נחלקו, רבי יוחנן סבר בפסוק זה מקיש, משווה הכתוב, שכיבה לקימה. מה קימה? כשם שבזמן הקימה בשחרית הכל מודים שהסדר הוא קודם קריאת שמע ואחר כך תפילה כדי לסמוך גאולה לתפילה. אף בזמן שכיבה בערבית נמי גם כן הסדר הוא קריאת שמע ואחר כך תפילה, דהיינו שיש לסמוך גאולה לתפילה גם בערבית. ואילו רבי יהושע בן לוי סבר שיש לדרוש כך, מקיש הכתוב שכיבה לקימה. מה קימה? כשם שבזמן הקימה קריאת שמע נקראת סמוך לזמן שאדם שוכב במיטתו, דהיינו שנאמרת קודם תפילת 18 ונמצא שאין התפילה מפסיקה בין השכיבה לקריאה, אף בזמן שכיבה נמי גם כן צריך שתהיה קריאת שמע נאמרת סמוך למיטתו, והיינו לאחר התפילה שלא תפסיק התפילה בין הקריאה לשכיבה. וטעם הדבר שלא דרש רבי יוחנן את ההיקש כמו רבי יהושע בן לוי, לעניין כך שתהיה קריאת שמע סמוכה למיטתו, מאחר שיש בני אדם שמלאכתם בלילה וישנים ביום, והם אינם סומכים קריאת שמע למיטתם בשחרית, ולכן העדיף להקיש לעניין כך שקריאת שמע קודמת לתפילה, שזה דבר השייך בכל בני אדם ובכל זמן. וטעם הדבר שרבי שוע בן לוי לא דרש כרבי יוחנן, משום שסבר שמכך שכתבה התורה לגבי קריאת שמע לשון שכיבה וקימה, ולא לשון יום ולילה, משמע שהקפידה לסמוך קריאת שמע למיטה. אלו הם דברי הבן יהוידע. מקשה הגמרא על רבי יוחנן. מיתי ביקשה מר בריידר אבינה. מר בנו של רבינה יקשה שנינו במשנה לקמן בדף י' א' עמוד א'. בערב מברך הקורא את שמה שתיים לפניה, שתי ברכות לפני קריאת שמה שהם מעריב ערבים ואהבת עולם, ושתיים לאחריה והם גאל ישראל והשכיבנו. והיא אמרת באי לסמוך, ואם תאמר שצריך לסמוך את ברכת גאל ישראל לתפילת 18 גם בערבית, אם כן יש לתמוע, לא כסמך הרי אינו סומך גאולה לתפילה, דאבי למימר השכיבנו, שהרי עליו לומר ביניהם ברכת השכיבנו ובהכרח שבערבית, אין צריך לסמוך גאולה לתפילה, וכדברי רבי יהושע בן לוי. ותרץ את הגמרא, אמרי הישיבו בני הישיבה, כיוון דתקינו רבנן השכיבנו, כיוון שתקנו חכמים לומר את ברכת השכיבנו, כגאולה אריכתא דמיא, הרי זה כגאולה ארוכה. כלומר, ברכת השכיבנו נידונת כהמשך לברכת גאל ישראל, וממילא אינה מפסיקה בין גאולה לתפילה. כותבים התוספות בדיבור המתחיל דאמר רבי יוחנן, שאף מה שנהגו לומר יראו עינינו ופסוקים לאחר השכיבנו, כפי שנוהגים היום לומר בחוץ לארץ, זה אינו נידון כהפסק בין גאולה לתפילה, ומאותה טעם שנתבהר בגמרא, שכיוון שתקנו חכמים לומר אותם, הרי הם כהמשך ברכת גאולה. ולמה השכיבנו נידונת כהמשך לברכת גאל ישראל? אומר המאירי שהרי הוזכרו בברכה ענייני גאולה מן המזיקים. ותלמידי רבינו יונה ביארו, שבשעה שעבר השם לנגוף את מצרים, פחדו ישראל והתפללו להשם שיקיים את דברו ולא ייתן למשחית לבוא אל בתיהם, שדרך הצדיקים שיראים תמיד שמה יגרום החטא. כנגד אותה תפילה תקנו לומר ברכת השכיבנו שיצילנו השם מכל רע, וישמור עלינו בצייתנו ובבואנו, וכיוון שתקנו לאומרה כנגד מה שהיה בשעת הגאולה, הרי כהמשך ברכת הגאולה. מוכיחה הגמרא כמו התירוץ הזה, די לא תימה אחי, שאם לא תאמר כן, יש לתמוע גם לגבי תפילת שחרית. איכי מצי סמיך, כיצד יכול אדם לסמוך בגאולה לתפילה? והווה הרי אמר רבי יוחנן בתחילה לפני התפילה, אומר המתפלל השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. ולבסוף לאחר התפילה הוא אומר, יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך השם צורי וגואלי. ונציין שהמשנה ברורה בסימן קכ"ב סעיף קטן ח', כותב בשם סדר היום, שאמירת יהיו לרצון הוא מסוגל לכמה עניינים. תחילתו יוד וסופו יוד ותיבותיו יוד, ויש בו יוד יודין, ויש בו ממבט אותיות וסודו סוד גדול, ולכן צריך לאומרו בנחת ולכוון, ומועיל הרבה לקבל תפילתו ולא ישוב ריקם. זה אודות תפילת יהיו לרצון שבסיום ה-18. אם כן, שאלת הגמרא, כיוון שהוא מפסיק בין ברכת גאל ישראל לתפילה בפסוק השם שפתי תפתח, נמצא שאינו סומך גאולה לתפילה, אלא בהכרח צריך לומר התם שם בשחרית, כיוון תתקינו רבנן למימר, כיוון שתקנו חכמים לומר לפני התפילה את הפסוק השם שפתי תפתח כתפילה אריכתא דמיא, הרי זה כתפילה ארוכה, דהיינו שפסוק זה נידון כתחילת התפילה, לפי שפסוק זה נתקן על עניין התפילה, ולפיכך אינו מפסיק בין גאולה לתפילה. חנמי, גם כאן לגבי תפילת ערבית, כיוון תתקינו רבנן למימר השכיבנו, כגאולה אריכתא דמיא, כגאולה ארוכה היא דומה, ונמצא שסומך גאולה לתפילה. ויהיה הגמרא עניין נוסף שמקיימו בין העולם הבא. אמר רבי אלעזר, אמר רבי אבינה, ובין יעקב הגרסאי, אמר רבי אלעזר בר אבינה. כל האומר את המזמור בתהילים קמ"ה, תהילה לדוד בכל יום שלוש פעמים, מובטח לו שהוא בין העולם הבא. שלוש פעמים כנגד שלוש תפילות. ומאחר ומעלת אמירתו גדולה כל כך, תקנו חכמים להזכירה בתפילות ג' פעמים ביום. והטעם שתקנו לאומרו פעמיים בשחרית ופעם אחת במנחה, ולא תקנו לומר פעם אחת בערבית, משום שיש האומרים שתפילת ערבית רשות, וכשיש צורך מבטלים אותה. ואם נתקן לומר מזמור זה בערבית, יש לחוש שיבטל את אמירתו. וראית הגמרא מה איתה, מה הוא טעם הדבר שמזמור זה חשוב כל כך, עד שהאומרו מובטח שהוא בין העולם הבא. הילה אם האם נאמר שמעלתו הוא משום דעתיה באלף בית, דהיינו שהפסוק הראשון מתחיל באות אלף, והפסוק שאחריו בבית וכן הלאה, אז נמצא שהוא מסדר את שבחו של הקדוש ברוך הוא בכל האותיות. אם כן, יש להקשות. נימה שיומר את המזמור אשרי תמימי דרך בתהילים קי"ט. דעתיה בתימניה אפין, שבא בו סדר זה בשמונה פנים. דהיינו שיש בו שמונה פסוקים המתחילים באות א', ולאחר מכן שמונה פסוקים המתחילים באות ב', וכן הלאה. המהרש"א מסביר את העניין של השמונה פעמים, זה בגלל שלכל אות יש שמונה אפשרויות של ניקוד, שעל פיהם משתנית קריאתה. אם כן יש להקשות, שאומר את המזמור אשרי תמימי דרך, אלא שמה נאמר שמעלת המזמור תהילה לדוד ומשום דעית בי פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. יש בו את הפסוק הזה. על פי פירושו של המצודה דוד אתה פותח את ידך ומסביע לכל חי לפי רצונו ותאוותו, והמלבי מפרש שרצון היינו את רצון שגורם את פתיחת הידיים ונתינת רוב טוב וסביעה לאדם, שהוא שבח גדול שהקדוש ברוך הוא מכין מזון לכל בריאה, מקרני רעמים ועד ביצי חינים. אבל גם על זה יש להקשות, נעימה שיאמר את המזמור שנקרא הלל הגדול בתהילים קוף למד וב, המונה 26 עניינים שיש לו זאת לבורא על רוב חסדיו. והמזמור הזה נקרא הלל הגדול, משום שנאמר בו דבר גדול שהקדוש ברוך הוא יושב ברומו של עולם ומחלק מזונות לכל בריאה. כך הגמרא במסכת פסחים דף קוף י"ח עמוד א'. אם כן במזמור הזה, גם בו יש שבח, דכתיב בי, נאמר במזמור הזה נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו. ויש עדיפות לפסוק הזה משום שמפורש בו יותר עניין נתינת המזון לכל חי. ועוד שכל המזמור נסדר על השגחתו של הקדוש ברוך הוא שזן את כל העולם בחסדו. מסיקה הגמרא אל המעלת מזמור תהילה לדוד משום דעית ביתרתי, יש בו את שתי המעלות, גם נסדר לפי א' ב' ויש בו שבח הכנת מזון לכל חי. אומר המערשה יש שייכות בין שני הדברים, שכן התורה שניתנה בכ"ב אותיות היא מזון הנפש ולא הלחם הוא מזון הגוף. והגרא הוסיף שאדם זוכה לעולם הבא על ידי שהוא עובד את השם ביצר הטוב וביצר הרע, דיינו בנשמתו ובגופו. ובמזמור זה יש דברים אודות מזון הנשמה והגוף. ומסבירה הגמרא מדוע חסר במזמור הזה פסוק המתחיל באות נון. אמר רבי יוחנן מפני מה לא נאמר פסוק הפותח באות נון באשרי, מפני שיש בה באות נון מפלתן של שונאי ישראל, הכוונה לישראל עצמם בלשון סגי נהור. נכתיב בספר עמוס פרק ה' פסוק ב', נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. ופסוק זה פותח באות נון. אומר רבן יו ידע, למרות שהמקרא הזה נאמר על ידי עמוס שחי שנים רבות לאחר דוד, מכל מקום כל הנבואות ניתנו מסיני וידעם דוד ברוח הקודש. שואל הרשב"א, הרי יש כמה מקראות במגילת איכה שנאמרה בהם מפלתן של ישראל עם האות נון, ומדוע הקפידו דווקא על הפסוק הזה באשרי יושבי ביתך? הוא מיישיב שכל שאר הפרעוניות הם לטובה, שעל ידן מתכפרים חטאי ישראל ומתקיימים, אבל בפסוק הזה נאמרה מפלה שאין בה תקומה, שהנביא עמוס מתנבא על עשרת השבטים שמשעה שיגלו בימי הושע בן אלה לא יעמוד עוד מלך מהם, ולכן הקפידו על כך. אומרת הגמרא במערב המתרצל אחי, בארץ ישראל היו מיישבים ומבארים את הפסוק הזה לטובה, וכך ביירו, נפלה ולא תוסיף לנפול עוד, קום, קומי בתולת ישראל. חוזרת הגמרא לדברי רבי יוחנן, אמר רב נחמן בר יצחק אפילו אחי, אף על פי שדילג דוד על האות נון משום הנפילה שבה ולא רצה לרומזה, חזר דוד מיד לאחר מכן וסמכן ברוח הקודש, כתב ברוח הקודש רמז לסמיכת הנפילה של ישראל, שנאמר בפסוק שלאחר מקומה החסר של האות נון, סומך השם לכל הנופלים. מביאה הגמרא מאמרה נוספת של רבי אלעזר בר אבינה. אמר רבי אלעזר בר אבינה, גדול מה שנאמר במיכאל, גדול מה שנאמר על המלאך מיכאל יותר ממה שנאמר בגבריאל. דילו במיכאל, כתיב נאמר בנבואת ישעיה פרק ו' פסוק ו', ויעף אלי אחד מן השרפים, והוא מיכאל, כפי שתוכיח הגמרא. ומשמע מהמילה ויעף, שהוא עושה שליחותו בפריחה במעוף אחד, ואינו צריך לנוח בינתיים. ואילו לגבי גבריאל כתיב בספר דניאל פרק ת' פסוק כ"א, לאחר שהתוודה על חטאי ישראל והתפלל על בניין המקדש ועל ירושלים, עוד אני מדבר בתפילה, והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון, בתחילה מואף ביאף נוגע אליי כעת מנחת ערב. וביאור הדברים תוך כדי תפילתי, אומר דניאל, אני רואה את המלאך גבריאל שראיתי לפני כן בנבואה, אף אליי בפריחה ובתיסה והגיע אליי בזמן הקרבת מנחת הערב, דיינו תמיד של בין הארבעים. מהכפילות מואף ביאף יש ללמוד שגבריאל עושה שליחותו בשתי פריחות. אומר המערשה, מיכאל ממונה על הרחמים וגבריאל ממונה על הדין. וכיוון שרחמי שמיים מרובים, ניתן כוח למיכאל לעשות שליחותו בפריחה אחת, ולגבריאל לא ניתן כוח לעשות שליחותו, אלא בשתי פריחות, אולי בינתיים ינחם השם. וברת הגמרא, מהי משמע דהי אחד מן השרפים, מהיכן משמע שאותו אחד מן השרפים הנזכר בנבואת ישעיה, מיכאלו? וברת הגמרא, אמר רבי יוחנן, עתיה דבר זה נלמד בגזירה שווה מהמילים אחד אחד. כתיב אחר כאן בספר ישעיה כתוב, יעף אליי אחד מן השרפים, וכתיב אתם בספר דניאל נאמר, והנה מיכאל אחד השרים הראשונים החשובים בא לעוזרני. יש ללמוד מכך שכשם שאחד השרים היינו מיכאל, כך גם אחד השרפים הכוונה למיכאל. ויהיה הגמרא ברייתא מוסיפה דברים בעניין הזה. תנא שנינו בברייתא, מיכאל אף בפריחה אחת, גבריאל אף בשתיים, בשתי פריחות. אליהו הנביא אף בארבע פריחות, ומלאך המוות אף בשמונה פריחות. כדי שיוכל האדם לשוב בתשובה בינתיים, אומר המהרש"א. ובשעת המגיפה מלאך המוות אף בפריחה אחת. מביאה הגמרא ממרא בעניין חובת קריאת שמע שעל המיטה. אמר רבי יהושע בן לוי, אף על פי שקרא אדם קריאת שמע של ערבית בבית הכנסת, מצווה עליו לשוב ולקרותו על מיטתו קודם שישן. ואין הכוונה בזה שיש לו קורא על המיטה ממש, אלא סמוך לשינה. כמו שנאמר בפסוק, ועליו מטה מנשה. אין הכוונה עליו ממש, אלא בסמוך לו. ולא כאותם אדיוטות שקוראים על המיטה בגילוי ראש, אלא צריך לקרוא באימה ובהירה, כך אומר המאירי. ובגמרא לקמן בדף סמך עמוד ב' מבואר, שחובת קריאת שמע של המיטה היא פרשה ראשונה של שמע. כתב הרי מילוניל, שטעם הדבר שתקנו חכמים לשוב ולקרוא שמע על המיטה, כדי שילך לשכב על מיטתו מתוך דברי תורה. והגמרא לקמן בדף ה' עמוד א' אומרת, שיש בזה אף משום שמירה מן המזיקים. אמר רבי יוסי, ולפי גיליון השס יש לגרוס, אמר רב אסי או רב יוסף, מהי קרא, מאיזה מקרא יש ללמוד את העניין הזה, שנאמר בתהילים ד', רגזו ואל תחטאו, אמרו בי לבבכם על משקפכם ודרום וסלע. יש לדרוש את המקרא כך, אמרו בי לבבכם, אמרו את קריאת שמע שנאמרו בה התיבות על לבבך. ומתי תאמרו זאת? על משקפכם, על מיטתכם. ולאחר מכן ודום וסלע, תהיו דוממים בשינה. והרמה פסק באורח חיים סימן רש למטה צעיף א' בשם כל בו ורוקח ורבינו ירוחם. ויקרא קריאת שמע סמוך למיטתו ואין אוכלים ושותים ולא מדברים אחר קריאת שמע שעל מיטתו, אלא ישן מיד. אמר רב נחמן, אם אדם זה העומד לשכב על מיטתו תלמיד חכם, הוא הרגיל לחזור על משנתו תמיד, דיו בכך ואין צריך לחזור ולקרוא קריאת שמע. אמר רבי, אף תלמיד חכם שאינו צריך לחזור ולקרוא את שמע, מכל מקום, מבא אלה למי מרחת פסוקה דרחמי, צריך הוא לומר פסוק אחד של בקשת רחמים, כגון בידך הפקיד רוחי פדית אותי, השם אל אמת. בביאור המקרא הזה, כך הוא אומר רש"י, בידך הפקיד את רוחי תמיד לפי שאתה פדית אותי מצרה. וטעם הדבר שצריך התלמיד חכם לומר את הפסוק הזה, אומר הרי מילוניל, כדי להגן עליו מכל פגעים רעים. כתב המהרש"א, שיש לבאר את כוונת הכתוב פדית אותי השם אל אמת, על פי דברי המדרש שוחר טוב, על ספר תהילים המובא בטור אור החיים סימן מבב. בשר ואדם מפקיד פיקדון ביד חברו ומחזירו לו בלוי ומקולקל. אבל אדם מפקיד בכל ערב נשמתו ביד הקדוש ברוך הוא והיא עייפה, ומחזירה לו חדשה ורגועה. וזהו אל אמת שנאמן בשמירת הפיקדון ולא כבשר ואדם, השולח יד בפיקדון ומקלקלו. ויהיה הגמרא דרשה נוספת על המקרא, רגזו ואל תחטאו. אמר רבי לוי בר חמא, אמר רבי שמעון בן לקיש, לעולם ירגיז אדם יעורר לכעס את יצר הטוב שיעשה מלחמה על יצר הרע. ובמסכת סנהדרין בדף קוף י"א מפרש רש"י, מרגיז יצר טוב על יצר רע, אם היצר הרע אמר לו עשה עבירה זו, לא דיה שנמנע מן העבירה, אלא הולך ועושה מצווה, שנאמר רגזו ואל תחטאו. והמילה לעולם ירגיז אדם באה ללמדנו שאין מלחמת היצר כשאר מלחמות עם בשר ודם, שבהם הדרך היא שאחר שנכנע אחד הצדדים שוב אינו נלחם עוד. אבל מלחמת היצר אינה כן, שאפילו אם ניצחתו והכנעתו, מכל מקום אינו מתייאש מלשוב לאחר מכן וללחם עוד. ולכן צריך ללחם עמו לעולם. עיון יעקב כתב שכוונת ריש לקיש באומרו לעולם, שאפילו אם עברו רוב ימיו של אדם בלוחת, לא יכול לסמוך על הרוב הזה ולא יאמין בעצמו עד יום מותו. ממשיך ריש לקיש ואומר, אם ניצחו ליצר הרע במלחמה הזו מוטב, ואם לאו יעסוק בתורה ובכך יכניע את היצר הרע. כנאמר במסכת סוכה דף נון ב', אם פגע בך מנובל זה מושכהו לבית המדרש, שנאמר אמרו בי לבבכם, והיינו העסק בתורה שהיא מונחת בליבו של אדם. הוא אומר, הצלח הרמז לתורה בלשון א' לבבכם לומר לך, שאין די למלחמת היצר במה שילמד תורה מן השפה ולחוץ, אלא יעסוק בתורה עד שיהיה ליבו מלא בדברי תורה, ואז לא יהיה פנוי למחשבת דבר עבירה. אם ניצחו ליצר הרע לדי עסק התורה מוטב, ואם לאו, יקרא קריאת שמע שנאמר על משקפכם, והוא רמז לקריאת שמע שנאמר בו ובשוכבך. אם ניצחו ליצר הרע לדי קריאת שמע מוטב, ואם לאו, יזכור לו את יום המיטה. דהיינו שיזכיר לו שכל הצעת יצרו הרע היא לעולל לו רע ולעמיתו, כמו שכתוב, צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו, שנאמר ודום הוא סלע, וזה רמז ליום המיטה, שמאותו היום ואילך הגוף דומם לעולם. ולמה לא מזכיר לו את יום המיטה בהתחלה, שלכאורה זה היצע בטוחה? אומר עיון יעקב, מאחר וסחירת יום המיטה יכולה להביא את האדם לידי עצבות, לפיכך עדיף לנסות מתחילה את היצעות האחרות, ורק באופן שלא הועילו, יזכור לו את יום המיטה. הביאה הגמרא דרשה נוספת שאמר רבי לוי בר חמא בשם רבי שמעון בן לקיש. ואמר רבי לוי בר חמא, אמר רבי שמעון בן לקיש, מהי דכתיב, מה כוונת הכתוב בספר שמות פרק כ"ד פסוק י"ב? ויאמר השם אל משה, עלה אליי ההר ואהיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להור אותם. מדוע הקדים את המילים התורה והמצווה למילים אשר כתבתי? יש לבאר את המקרא הזה כך, לוחות, אילו עשרת הדיברות שנכתבו על הלוחות, תורה זה מקרא, חומש, שכן יש מצווה לקרוא בתורה, והכוונה היא שיש מצווה לקרוא את התורה מתוך הכתב בין נקודותיה ופיסוק טעמיה, מה שאין כן במשנה ובגמרא, והמצווה זו משנה, שכן במשנה מפורשים רק גופי המצוות, ולאחר מכן באה הגמרא לפרש כיצד לומדים את המצוות הללו מן התורה, אשר כתבתי אלו נביאים וכתובים, ובהם אין מצוות קריאה כמו בתורה, לפיכך הם אינם נכללים במילה תורה, אלא הם בכלל המילים אשר כתבתי, להורותם זה גמרא, סברת טעמי המשניות שממנה יוצאת הוראת ההלכה למעשה, אבל אילו אמורים הוראה מתוך המשניות בלבד בלא לימוד הגמרא נקראים מבלי העולם, כאמור במסכת סוטה דף חב ב', מלמד שכולם, כל אילו ניתנו למשה מסיני, אלא שלא נכתבו עד שהגיע הזמנם. ויהיה הגמרא ממרות נוספות בעניין קריאת שמע שעל המיטה. אמר רבי יצחק, כל הקורא קריאת שמע על מיטתו, הרי זה כאילו הוא אוחז חרב של שתי פיות, חרב שיחדה משני צידיה, בידו כדי להרוג בה את המזיקים. שנאמר, תהילים קוף ממתת, רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם. כלומר, קריאת שמע זו שהם מרוממים בה את האל בגרונם היא כחרב של שתי פיות בידם. אומר המהרש"א, הדמיון לחרב חדה משני צדדים הוא כך. כשם שחרב כזו מכה מימין ומשמאל, כך קריאת שמע מבטלת את המזיקים שבכל הצדדים. כמאמר הכתוב בתהילים צד י' א', יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא ייגש. דברת הגמרא מהי משמע, כיצד יש ללמוד ממקרא זה שעוסק הוא בקריאת שמע? אומרת הגמרא, מאמר זוטרא ואיתימא ויש אומרים שאמר זאת רבשי, יש ללמוד זאת מרישא דעניינא, מתחילת העניין, דכתיב, נאמר שם בפסוק שלפניו, יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם, כלומר שהם ירננו בפיהם מקרא שנזכר בו לשון שכיבה, וקריאת שמע שנאמר בה הוא בשוכבך. וכתיב בתרי ונאמר בפסוק שלאחריו, רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם, ומכאן שקריאת שמע היא כחרב ביד האדם להרוג את המזיקים. ואמר רבי יצחק, כל הקורא קריאת שמע על מיטתו גורם שיהיו המזיקים בדלים ממנו, מופרשים ממנו ואינם יכולים להזיקו, שנאמר בספר איוב פרק ה' פסוק ז', ובני רשף יגביאו אוף. בתחילת המקרא הוא כי אדם לעמל יולד, ובביור פשוטו של מקרא כותב שם רשי, כי אדם לעמל יולד, כי אי אפשר שלא יחטא ויקבל עמל, יקבל עונש בחטאו, ואינו כבני רשף, שהם מלאכים ורוחות שהם יגביאו אוף, ואינם מן התחתונים לשלוט בהם שטן ויצר הרע. דורש את הגמרא ואין אוף אלא תורה, שנאמר לגבי התורה בספר משלי פרק כ"ג פסוק ה', התעיף עיניך בו ועינינו, כלומר אם סוגר אתה את עיניך לרגע מן התורה, מיד היא משתקחת ממך, ואין רשף אלא מזיקים. שנאמר בספר דברים פרק למד ב' פסוק כ"ד, מזה היא רעב, בטנם נפוחה מרוב רעב, ולחומי רשף וכתב מרירי, כלומר שכאשר עברו ישראל לרצון הבורא, נהנשו ברעב וכן נלחמו בהם רשף וכתב מרירי. ומאחר וכתב מרירי הוא שמו של שד, כמבואר במסכת פסחים דף קוף י' א', ממילא יש ללמוד שגם לחומי רשף הסמוך לא נאמר לעניין מזיקים. נמצא שיש ללמוד מן המקרא ובני רשף יגביאו אוף, שהאוף שהיא התורה מסלקת מן האדם את בני רשף שהם המזיקים. מביאה הגמרא מאמרה נוספת בעניין הזה, אמר רבי שמעון בן לקיש, כל אדם העוסק בתורה, איסורין בדלים ממנו, מופרשים ממנו, שנאמר, ובני רשף יגביאו אוף, ואין אוף אל התורה, שנאמר, התעיף עיניך בו ועינינו, ואין רשף אל האיסורין, שנאמר, מזה רעב ולחומי רשף, כלומר, דעת ריש לקישי, שמאחר והתיבות לחומי רשף נאמרו בין התיבות מזה רעב לכתב מרירי, יש לפרשם, הן לעניין איסורים כמו רעב, והן לעניין מזיקים כמו כתב מרירי, ונמצא שיש ללמוד מן המקרא ובני רשף יגביאו אוף, שהתורה מצילה אף מן האיסורים. מקשה רב יוחנן לדברי ריש לקיש, אמר לרב יוחנן לריש לקיש, העניין זה שהעוסק בתורה איסורים בדלים ממנו, אפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותו, ואף על פי שעדיין לא למדו את המקרא בספר איוב ובני רשף יגביאו אוף, שדרשת ממנו. והם דורשים זאת, לומדים זאת ממקרא מפורש בתורה, שנאמר בספר שמות פרק תדבב פסוק חבב, ויומר, אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, וישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי עיני השם רופאך. ובמקרה זה מתבהר שאדם העוסק בתורה ומצוות, אין ייסורים באים עליו. לא אשים עליך, ואם אשים, הרי היא, כלא הושמה, כי עיני השם רופאך. וזהו מדרשו, ולפי פשוטו, כי עיני השם רופאך, הוא מלמדך תורה ומצוות למען תנצל מהם. כי הרופא הזה, האומר לאדם, אל תאכל דבר זה, פן יביאך לידי חולי. אלא, אומר רבי יוחנן, כך יש לדרוש. כל אדם שאפשר לו לעסוק בתורה ואף על פי כן אינו עוסק בה, הקדוש ברוך הוא מביא עליו איסורין מכוערין ואוכרין אותו. שנאמר בתהילים למתת, נעלמתי דומיה, חשיתי מטוב וכאבי נעקר. כלומר, על ידי ששתקתי מלדבר בטוב, נענשתי בכאבים אחורים ואין טוב אל התורה. שנאמר בספר משלי פרק ד' פסוק ב', כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזוב. נמצא שיש ללמוד מן המקרא שאדם שאינו עוסק בתורה, באים עליו איסורין מכוערין. ייסורים מכוערים, אומר תוסות במסכת שבת בדף נון ה', הם נגעים. רבן יהוידע כותב, פירוש אחד שהכוונה היא לייסורים שיש בהם ביטול תורה, פירוש שני שהכוונה היא לעניות, שכן העני לעולם יהיה מכוער בעיני הבריות, הן בחוכמתו, כנאמר בקהלת וחוכמת המסכן בזויה, והן במלבושיו, שגם אם ילבש בגדים יקרים יהיו הכל סבורים שהם בגדים פשוטים, וכיוצא בזה. מביאה הגמרא ממרה נוספת בעניין המקרא, כי לקח טוב נתתי לכם. אמר רבי זעירא ואיתימא, ויש אומרים שממרה זו אמרה רבי חנינא בר פפא, בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם, כלומר, אין הקדוש ברוך הוא מתנהג עם ישראל כדרך שבשר ודם מתנהג עם חברו. שהרי מידת בשר ודם היא, שכאשר אדם מוכר חפץ חשוב לחברו, מחמד דוחקו, אזי המוכר עצב על כך שהוא זקק למכור חפץ חשוב כזה, ואילו הלוקח שמח. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא נתן להם את התורה לישראל ושמח, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו, כלומר, מאחר והקדוש ברוך הוא משבח את התורה בפני עם ישראל אחר שנתנה להם, ומזהירם שלא יעזבו, יש ללמוד ששמח הוא במה שנתן להם את התורה. שהרי אדם המוכר לחברו חפץ בעל כורחו ודאי רוצה הוא שיעזוב הלוקח חפץ זה, כדי שיוכל להשיבו אליו בנקל. אבל מידת הקדוש ברוך הוא אינה כן, שמזהיר את ישראל לבל יעזבו את התורה. כך לשון המהרש"א. ולכאורה יש לתמוע, מה הדמיון בין אדם המוכר חפץ לחברו לבין נתינת התורה לישראל? הרי כשאדם מוכר חפץ לאחר, אין הוא מצוי עוד בידו אחרי המכירה, ולפיכך הוא עצב. אבל כאשר נתן הקדוש ברוך הוא את התורה לישראל, התורה לא יצאה מרשותו. והרי זה כאדם המלמד את חברו תורה, ששמח הוא בכך. ובהר האמרי נועם, שאכן יצאה התורה כביכול מתחת יד הקדוש ברוך הוא. כפי שדורשת הגמרא במסכת בבא מציע דף נ"ט, לא בשמיים היא. וכאין זה כתב באמת ליעקב, שמאחר ושכלם של בני אדם אינו יכול להשיג את דברי התורה למיתותם, ואף על פי כן הקדוש ברוך הוא מסכים בידם, כנאמר במסכת ראש שנה דף חפי, אפילו אתם שוגגים, אפילו אתם מוטעים, נמצא שנתן הקדוש ברוך הוא את התורה לישראל לגמרי, שתקוים כפי שכלם והבנתם. ובהגאות ראם אורביץ הוא הוסיף, שבנתינת התורה, מסר הקדוש ברוך הוא לישראל גם את הנהגת העולם כולו, ולכן דמתה זאת הגמרא לאדם המוסר חפץ לחברו. ועוד יש לי תמועה, מהו החידוש בכך שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל את התורה ושמח? הרי גם בבשר ודם מצינו כן, שכן אמרו במסכת בבא בתרא דף נ"ג, שהנותן מתנה לחברו נותן בעין יפה, ומאחר והקדוש ברוך הוא נתן לישראל את התורה במתנה, ממילא הדין נותן שייתן להם בעין יפה. התשובה היא שאין לדמות את נתינתו של הקדוש ברוך הוא למתנת בשר ודם, שכן אין אדם נותן במתנה לחברו, אלא אם כן קדמה לו הנאה ממנו תחילה, ולפיכך הוא נותן לו בעין יפה, אבל הקדוש ברוך הוא אינו מקבל מעם ישראל שום טובה, ואף על פי כן נתן להם את התורה בעין יפה. אילו הצלח כותב שזוהי כוונת הממרה, ללמדנו, שלא נתן הקדוש ברוך הוא לישראל את התורה בתורת מכירה, לפי שהוא מקבל תמורתה את עבודתם. ואז היה מוכר להם בעין רעה, כדרך המוכרים, אין הדבר כן. שהרי אין הקדוש ברוך הוא נצרך לעבודת עם ישראל כלל, אלא נתנה להם בשמחה, כדרך הנותנים ללא קבלת תמורה. מביאה עכשיו הגמרא ממרה בעניין ייסורים. כי מאחר ונתבהר לאל שכל העוסק בתורה ייסורים בדלים ממנו, ויכול אדם לתמוע על כך שהרי רואים אנו בעינינו אנשים העוסקים בתורה ואף על פי כן. הם בעלי ייסורים לא עלינו, לכן באה הגמרא ליישב את העניין בממרה הזו ולהשמיענו, שפעמים באים הייסורים אף על אדם העוסק בתורה. אבל אין הם ייסורים של בני רשף הנזכרים לאל, אלא הם ייסורים של אהבה כמבואר להלן. כך מסביר השפת אמת. אומרת הגמרא, אמר רב אביתימא, ויש אומרים שאת הממרה הזו המרה רב חיסדא, אם רואה אדם שייסורים באים עליו, יפשפש, יחפש במעשיו, למצוא איזה אבון יש בידו, שעבורו נענש בייסורים הללו כדי שיוכל לעשות תשובה. שנאמר במגילת איכה פרק ג' פסוק מ', נחפשה דרכינו ונחקור ונשובה עד השם. כלומר, שלא יהרר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא ויחשוב שנענש בלא חטא, אלא ידע ויבין שאין ייסורים בלא אבון, כך אומר המאירי. והיון יעקב מבאר את הממרה הזו, שאם באים ייסורים על האדם, לא יתלה אותם בדרך מקרה וישלח מיד אל הרופאים לרפותו בדרך הטבע, אלא יפשפש תחילה במעשיו. ממשיכה הגמרא ואומרת, פשפש, חיפש ולא מצא בידו אבון כזה שבעבורו יהיו ראויים לבוא עליו ייסורים אלו, יתלה את הייסורים בביטול תורה. כלומר, שבעבור שביטל מן התורה באו עליו ייסורים אלו. שנאמר בתהילים צדי דלת, אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, ומתורתך תלמדנו. וממקרא זה אנחנו למדים שתכלית הייסורים היא כדי להביא את האדם לידי לימוד תורה. ואם תלה את הייסורים בביטול תורה, ואף על פי כן לא מצא אבון זה בידו לפי שאינו מבטל מן התורה מאומה, בידוע שייסורים של אהבה הם, שהקדוש ברוך הוא מייסרו בעולם הזה בלא שום אבון כדי להרבות את שכרו לעולם הבא, יותר מכדי זכויותיו. שנאמר בספר משלי פרק ג' פסוק י' ב', כי את אשר יאהב השם יוכיח. והמקרא הזה בייסורים הוא עוסק, שכן נאמר בפסוק שלפניו, מוסר השם בני אל תימס ואל תקוץ בתוכחתו. כלומר, אם לא מצאת בך אבון שבעבורו ראויים הייסורים לבוא עליך, אל תימאס במוסר השם ואל תערר אחריו, אלא דע לך שכי את אשר יאהב השם יוכיח, דהיינו שאיסורים אלו מהאהבה הם. כך מסביר המהרש"א. מביאה הגמרא ממרה נוספת בעניין איסורים של אהבה. אמר רבא, אמר רב סחורה, אמר רב הונא. אמר רבא בשמו של רב סחורה שאמר בשמו של רב הונא. כל אדם שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, הרי הוא מדכאו, שוברו ומכניעו באיסורין. שנאמר בישעיה פרק נ"ג פסוק י', והשם חפץ דכאו החלי. ויש לפרש את המקרא כך, אדם שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, הרי הוא מדכאו בחולי ואיסורים כדי להרבות את שכרו. ואין לפרש את המקרא כפשוטו שהקדוש ברוך הוא חפץ לדכאו בחולי, שהרי מפי עליון לא תיצא הרעות, נאמר במגילת איכה. וכמו שנאמר בספר יחזקאל פרק חי, כי לא יחפוץ בו מות המת, אלא המילה חפץ שמופיעה בפסוק, באדם היא עוסקת, דהיינו שאדם זה שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, הרי הוא מדכאו בחולי ואיסורים של אהבה כדי להרבות שכרו לעולם הבא. כך מסביר המהרש"א. יכול שמא תאמר שמביא עליו הקדוש ברוך הוא איסורים להוסיף שכרו אפילו אם לא קיבלם עליו מאהבה. תלמוד לומר, נאמר בהמשך הפסוק, אם תשים אשם נפשו, אשם היינו קורבן ונפשו היינו מדעתו ומרצונו. ובמקרה זה הוקשו ושבו האיסורים לקורבן. מה אשם, מה קורבן אינו בא אלא לדעת, לרצון בעליו, אף איסורים של אהבה אינם באים אל האדם אלא לדעת כשרוצה בהם. ואם קיבלם עליו מאהבה מה שכרו, אז דבר זה מבואר בהמשך הפסוק, יראה זרע יאריך ימים, ולא עוד אלא שתלמודו מתקיים בידו, שנאמר, וחפץ השם בידו יצלח. כלומר, התורה שהיא נקראת חפץ השם, תצליח בידו. ובפירוש הריאף על העין יעקב, ביאר את העניין ותלמודו מתקיים בידו בשני אופנים. האחד, ששכר תלמודו יתקיים בידו לפי שאם לומד אדם תורה ויש בידו אבונות, ואין באים עליו איסורים, נמצא שאוכל את זכות תורתו בעולם הזה ואינה מתקיימת לו לעולם הבא. אבל אם באים עליו איסורים בעולם הזה לחפר אבונותיו, נמצא ששכר תורתו שמור עמו לעולם הבא. באופן אחר פירש שתלמודו מתקיים בידו, היינו שלא יפריעו האיסורים מלימוד התורה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בעניין איסורים של אהבה. פליגי בה נחלקו בעניין הזה רבי יעקב ברידי ורבי אחא בר חנינא. אחד אמר, אילו הם איסורים של אהבה, כל שאין בהם ביטול תורה. שנאמר בתהילים צד ידל את אשרי הגבר אשר תייסרנו יהו מתורתך תלמדנו. כלומר, מאושר האדם שאף על פי שאתה מייסר אותו מכל מקום, אינו בטל מלימוד התורה. אחד אמר, אילו הם איסורים של אהבה, כל שאין בהם ביטול תפילה. שנאמר בתהילים סמ"ו, ברוך אלוקים אשר לא הסיר תפילתי וחסדו מאיתי. במקרא זה יש לדורשו כך, ברוך אלוקים ממידת הדין, דהיינו, איסורים הבאים על האדם על כך שלא הסיר תפילתי, דהיינו, שאף על פי שהביא על האיסורים מכל מקום אין אמונים אותי מלהתפלל אליו. ובזה אני נוכח לראות את חסדו, דהיינו שהם איסורים של אהבה. אמר להו, אמר להם לרבי יעקב ברידי ורבי אחא בר חנינא, אמר להם רבי אבא ברידי רב חייא בר אבא, אחי אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן. אילו ואילו בין איסורים שיש בהם ביטול תורה ובין איסורים שיש בהם ביטול תפילה, איסורין של אהבה הן, ואינו מפסיד את שכר התורה והתפילה, כמבואר בדברי הגמרא לקמן בדף עמוד א'. נאמר שם שאם חשב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. והרי אדם זה שבאים עליו איסורים של אהבה צדיק גמור הוא, שפשפש במעשה ולא מצא שום חטא בידו, ובוודאי מצטער הוא על ביטול התורה והתפילה יותר מאשר לעצם האיסורים. ולפיכך אינו מפסיד מסחרם כלל, כך מסביר הפני יהושע. שנאמר אומרת הגמרא בספר משלי פרק ג' פסוק י' ב', כי את אשר יאהב השם יוכיח. אלא מה תלמוד לומר מה כוונת הכתוב באומרו ומתורתך תלמדנו? הרי משמע מכך שאיסורים של אהבה אין בהם ביטול תורה, אז כך יש לבאר את המקרא הזה. אל תקרי, אין לך לקרוא תיבה זו רק באופן כזה תלמדנו. כשהדלת בסגול, שמשמעותה תלמד אותו לאדם יחיד, דהיינו, שהכתוב עוסק באדם הלומד תורה מתוך איסורים של אהבה כמו שנתבאר לעיל, אלא יש לקרוא את התיבה גם כך. תלמדנו, כשהדלת בציירה, שמשמעותה תלמד אותנו לרבים, ואז יש לפרש את המקרא לעניין איסורים הבאים לחפרה. שהקדוש ברוך הוא מלמדנו בתורתו עניין זה של איסורים מחפרים. וכך יש לדרוש את המקרא הזה. דבר זה שאשרי הגבר אשר תירסרנו יה, מתורתך תלמדנו, מן התורה אנו למידים זאת, שכן יש ללומדו בקל וחומר משן ועין. שעבד כנעני יוצא בהם לחירות מתחת יד אדונו אם סימא את עינו או הפיל את שינו, וכך הוא הקל וחומר. מה שן ועין? שן או עין? שהן רק אחד מאיבריו של אדם. אף על פי כן עבד כנעני יוצא בהן לחירות, איסורין שממרקים את כל גופו של אדם, על אחת כמה וכמה שמשחררים אותו במרכאות מאבונותיו. אומרת הגמרא והיינו, ודרשה זו של רבי יוחנן מתאימה היא עם דרשתו דרבי שמעון בן לקיש. ואמר רבי שמעון בן לקיש, נאמר לשון ברית במלח, הניתן על הקורבנות, ונאמר לשון ברית באיסורין. והוא מפרש את הדברים, נאמר לשון ברית במלח, דכתיב בספר ויקרא פרק ב' פסוק י' ג', ולא תשבית מלח ברית. ונאמר לשון ברית באיסורין, דכתיב לאחר פרשת התוכחה שבמשנה תורה ספר דברים פרק כוח. פסוק סמך ת', אלה דברי הברית, ולפיכך יש ללמוד את עניין האיסורים מעניין המלח בגזירה שווה. מה ברית כשם שברית האמור במלח מצינו שמלח ממתקת, מתקנת את הבשר, אב ברית האמור באיסורין, יש ללמוד מכך שאיסורין ממרקין, מנקים את כל עוונותיו של אדם. מביאה הגמרא ברייתא בעניין איסורים, תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולן כל מתנות אילו לא נתנן להם אלא על ידי איסורין. אילו הן המתנות הטובות? תורה וארץ ישראל והעולם הבא. וטעם הדבר שנקראו בשם מתנות טובות, לפי שבשלושתן מצינו את הלשון טוב. בתורה נאמר בספר משלי, כי לקח טוב נתתי לכם. בארץ ישראל נאמר בספר דברים, על הארץ הטובה אשר נתן לך. ואילו בעולם הבא נאמר בספר דברים, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב. כך מסביר המהרש"א. ואילו העץ יוסף מבאר את הטעם שנקראו מתנות טובות בשני אופנים נוספים. האחד לפי שהן מתנות רוחניות לשלימות נפשו של האדם, ואילו מתנות אחרות כמו גשמים ומאורות וגבורה ועושר הן מתנות גשמיות, ועוד שמתנות אלו מיוחדות רק לעם ישראל, בעוד שהמתנות האחרות הן לכל העולם. ולמרות שגם שבת נקראת בשם מתנה טובה, כנאמר במסכת ביצה דף ט"ז עמוד א', מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, מכל מקום אינה נמנית בכלל אלו לפי שניתנה לישראל בלא ייסורים, כך מסביר השפתי חכמים. ומבארת הברייתא, מניין לומדים שמתנות אלו לא ניתנו אלא על ידי ייסורים? תורה מניין שנאמר בתהילים צד ד', אשרי הגבר אשר תייסרנו יהו מתורתך תלמדנו. יש ללמוד במקרא זה שלימוד התורה נקנה על ידי ייסורים. ארץ ישראל יש ללמוד שנקנית בייסורים, דכתיב בספר דברים פרק ח' פסוק ה', כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסרקה. וכתיב בתרי נאמר לאחר מכן, כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה. העולם הבא יש ללמוד שהוא נקנה בייסורים, דכתיב בספר משלי פרק ו' פסוק כ"ג, כי נר מצווה ותורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר. כלומר, שהדרך לחיים, דהיינו חיי העולם הבא, היא על ידי תוכחות מוסר, דהיינו ייסורים. רק נזכיר שפשוטו של מקרא הוא, מאחר ותוכחות המוסר מתאים את האדם לחיים, נמצא שם דרך החיים. כך מסבירה שהיא על ספר משלי. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין הזה. תני תנא, שנה אחד החכמים שהיה רגיל לשנות ברייתות, את הברייתא הבאה כמי דרבי יוחנן. לפני רבי יוחנן, כל אדם העוסק בתורה, הוא וגמילות חסדים וקובר את בניו, כלומר שבניו מיתים על פניו, מוחלין לו על כל עוונותיו. יש לברר מהי כוונת הממרה הזו, האם צריך לשלושת הדברים יחדיו כדי לזכות לכפרת עוונות? דהיינו שרק אדם העוסק גם בתורה וגם בגמילות חסדים וגם סובל ייסורים במיתת בניו, הוא הזוכה למחילת עוונותיו? או שדי בכל אחד מהם בפני עצמו? כותב השפתי חכמים, או קטני, דהיינו שדי בכל אחד מהם בפני עצמו כדי לכפר על עוונותיו של אדם. אומרת הגמרא, אמר לרבי יוחנן לאותו חכם, ביש למה מה ששנית ברייתא, שהעוסק בתורה וגמילות חסדים מוחלים לו על כל עוונותיו? יש לכך ראיה מן המקרא, דכתיב ספר משלי פרק ט"ז פסוק ו', בחסד ואמת יכופר עוון. ויש לבאר את כוונת הכתוב כך, חסד זו גמילות חסדים, שנאמר במשלי פרק כ"א פסוק כ"א, רודף צדקה וחסד, ימצא חיים צדקה וכבוד. רש"י מבאר את המקרא במסכת יבמות דף ק"ט כך, הרודף צדקה וחסד בעולם הזה ימצא חיים וצדקה לעולם הבא, וכבוד בעולם הזה. אמת זו תורה, שנאמר אמת קנה ואל תמכור. וביאור הפסוק, אמת קנה, אם לא תמצא ללמוד בחינם, למוד בשכר, ואל תמכור, ואל תאמר שכשם שלמדתי בשכר, ככה למד בשכר, אלא למד לאחרים בחינם. כך מפרש רש"י במשלי, פרק כ"ג, פסוק כ"ג. וממילא יש ללמוד מן המקרא בחסד ואמת יכופר עוון, שהעוסק בתורה וגמילות חסדים מוחלים לו על כל עוונותיו. אלא מה שהוספת לשנות בברייתא, שאף הקובר את בניו מוחלים על עוונותיו, מניין יש ללמוד את הדבר הזה? תנא להו סבא, שנה לו לרבי יוחנן זקן אחד, ותוספות במסכת חולין דף ו עמוד א', דיבור המתחיל אשכחי, אומרים שיש מפרשים שבכל מקום בו נאמר ההוא סבא, הכוונה לאליהו הנביא. אם כן, שנה לרבי יוחנן זקן אחד, ברייתא משום משמו של רבי שמעון בר יוחאי. הטיה, יש ללמוד עניין זה בגזירה שווה. על ידי המילים עוון עוון, כתיב אחא נאמר כאן לגבי כפרת עוונות, בחסד ואמת יכופר עוון, וכתיב אתם נאמר שם בספר ירמיה פרק ל"ב פסוק חי, לגבי מיתת הבנים ומשלם עוון אבות אל חק בניהם. דהיינו, שהבנים מיתים בעוון אבותיהם, וממילא יש ללמוד המקראות זה מזה, שכשם שחסד ואמת מחפרים על עוונותיו של אדם, כך מיתת בניו מחפרת עליו. ויהיה הגמרא ממרא נוספת העוסקת בייסורים הבאים על האדם בעניין בניו. אמר רבי יוחנן, אדם שבאים עליו נגעים, וכן אדם הסובל ייסורים בעניין הבנים, ייסורים אלו אינן ייסורים של אהבה. וסוברת כעת הגמרא שכוונתו של רבי יוחנן היא לאדם הקובר את בניו, אבל להלן בסמוך התבהרו הדברים. מקשה הגמרא, ונגעים לא, וכי נגעים אינם ייסורים של אהבה, והתניא שנינו בברייתא, כל מי שיש בו אחד מארבעה מרות נגעים הללו, והכוונה בזה לאחד מארבע מרות נגעים המתאמים את האדם המנויים במשנה, במסכת נגעים פרק א' משנה א', שני אבות נגעים ולכל אחד מהם יש תולדה אחת, באר את הזק השלג שנייה לה, התולדה שלה נראית כסיד האיכל, השאת כקרום ביצה, ושנייה לה, התולדה שלה כצמר לבן. אז כל מי שיש בו אחד מארבע מרות נגעים הללו אינן אלא מזבח כפרה, מחפרים הם לא על עוונותיו, משמע מכך שאיסורים של אהבה הם. תרץ את הגמרא, מזבח כפרה הוו, אכן מחפרים הם על עוונותיו, אבל איסורים של אהבה לא הוו, אין הם איסורים של אהבה. ראינו כדברי רש"י לעיל שאיסורים של אהבה הם הבאים על האדם בלא שום עוון, ונמצא שאלו האיסורים שיש בהם כפרת עוונות אינם איסורים של אהבה. כך מסביר המהרש"א. ואיבה איתמה באופן אחר מתרץ את הגמרא, הלן והלהו. הברייתא שבה מבואר שנגעים ממזבח כפרה נאמרה לנו בני בבל, שהן ערים שבה מקודשות ואינה מצורע משתלח חוץ לעיר, ולפיכך הנגעים הם גם מזבח כפרה וגם איסורים של אהבה. ואילו הממרה של רבי יוחנן שנגעים ובנים אינם איסורים של אהבה, נאמרה להם לבני ארץ ישראל, שהרי רבי יוחנן היה בן ארץ ישראל, שהרי חומה שבה מקודשות הן, והמצורע צריך להשתלח מחוץ לעיר, ולפיכך אין הנגעים איסורים של אהבה. שכן ארץ ישראל היא ארץ קדושה, והנגעים שבאים על האדם השוכן בה הם בבחינה דחייה והרחקה ממחיצתו של הקדוש ברוך הוא, והרמז בזה היא הוצאתו מחוץ למחנה, ולפיכך אין אילו איסורים של אהבה. והיא בית אימה באופן נוסף מתרץ את הגמרא, בצנעה בפרסיה. הברייתא שבה מבואר שנגעים ממזבח כפרה עוסקת בנגעים הבאים על האדם במקום צנוע מכוסה בבגדיו, שאין הנגע ניכר לשאר בני האדם, ובאופן כזה הם איסורים של אהבה. אבל הממרה של רבי יוחנן שבה מבואר שנגעים אינם איסורים של אהבה, עוסקת בנגעים הבאים על האדם במקום הגלוי לכל, באופן כזה אין הם איסורים של אהבה. וכתב הצלח שהחילוק בין צנעה לפרסיה זה רק לבני בבל, שאין המצורעים שבהם משתלחים מחוץ למחנה, אבל בארץ ישראל שהמצורעים משתלחים, אין חילוק בזה. שהרי אף אם הנגע הוא בצינה תחת בגדיו, מכל מקום ידעו בו הכל לפי שצריך לשלחו מחוץ למחנה. ושם תמה תמה יקרא, דהיינו שלב להודיע לכל שהוא תמה. עכשיו מבארת הגמרא את החלק השני בדבריו של רבי יוחנן לגבי איסורים הבאים על האדם בעניין הבנים. מבארת הגמרא, ובנים לא? וכי איסורים הבאים על האדם בעניין הבנים אינם איסורים של אהבה? היחידה מבאיזה אופן מדובר? הילה, אם האם נאמר שכוונת רבי יוחנן היא בהילו, דאבלו ומתו, שהיו להם בנים ומתו, כיצד ייתכן לומר שאין הם איסורים של אהבה? ואמר רבי יוחנן, רגיל היה רבי יוחנן לומר, דין גרמה דאסירה ביר. זוהי העצם של בני העשירי, לפי שמתו לו לא עלינו 10 בנים בחייו, והיה רגיל ליטול עמו עצם קטנה מבנו העשירי, כשהיא קשורה בסודרו, ומאחר ורבי יוחנן אדם גדול היה, ודאי לא הביא הקדוש ברוך הוא עליו איסורים שאינם של אהבה. ובהכרח שמיתת הבנים היא בכלל איסורים של אהבה. תרץ את הגמרא, אלא יש שני אופנים של איסורים בעניין הבנים. הדה לא אהבו לי כלל, יש אדם שלא היו לו בנים כלל, ועל כך אמר רבי יוחנן נגעים ובנים אינם איסורים של אהבה, והדה אהבו לי ומתו. ויש אדם שהיו לו בנים ומתו כמו רבי יוחנן עצמו, ובאופן כזה, הרי הם איסורים של אהבה, לפי שהאבילות מחפרת על עוונותיו. ויהיה הגמרא מעשים מהאמוראים שבאו עליהם איסורים. רבחי אבר אבא חלש חלה, לא עלינו, על לגבי נכנס אליו רבי יוחנן לבקרו, אמר לרבי יוחנן לרבחי אבר אבא, חביבין עליך איסורים? כלומר, האם חפצת בהם? לפי שמחפרים עליך? אמר לי, הישיב לו רבחי אבר אבא לרבי יוחנן, לא הן ולא שכרן, אני חפץ באיסורים הללו, אף על פי שאני עתיד לקבל עליהם שכר. אמר לי, אומר לו רבי יוחנן, אם כן, הב לי ידך, תן לי את ידך, יאב לידי, נתן לו רבחי אבר אבא את ידו ועוקמי, ומידו רבי יוחנן על רגליו, כלומר שנתרפא ממחלתו. עוד מספרת הגמרא, רבי יוחנן חלש, רבי יוחנן חלה, על לגבי נכנס אליו רב חנינה לבקרו, אמר לרב חנינה לרבי יוחנן, האם חביבים עליך איסורים אילו? אמר לי, השיב לו רבי יוחנן לרבי חנינה, לא הן ולא שכרן, איני חפץ באיסורים הללו אף על פי שעתיד אני לקבל להם שכר. אמר לי, אומר לו רבי חנינה לרבי יוחנן, אב לי ידך, תן לי את ידך, יאב לידי, נתן לו רבי יוחנן את ידו ועוקמי, והעמידו רב חנינה על רגליו, כלומר שנתרפא ממחלתו. מקשה הגמרא, אמי, מדוע הוצרח רבי יוחנן לכך שיעמידו רב חנינה על רגליו? לוקם רבי יוחנן לנפשי. הרי יכול היה רבי יוחנן להעמיד את עצמו כפי שהעמיד קודם לכן את רבחי אבא רבא. תרץ את הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה ביישוב הקושייה הזו, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. וזה משל, כשם שאדם האסור בבית האסורים אינו יכול לשחרר את עצמו משם, אלא הוא צריך לאדם אחר שיבוא מבחוץ וישחררו, כך החולה אינו יכול לרפא את עצמו, אלא צריך שיבוא אדם אחר ויעמידו על רגליו. אומר היערות דבש, טעם הדבר הוא לפי שמידת הדין מתוחה עליו עכשיו, ולפיכך אין תפילתו מועילה כל כך וצריך שאחרים יבקשו עליו רחמים. ולמרות שנאמר שיפה תפילת החולה על עצמו מתפילת אחרים עליו, והיא הקודמת להתקבל, כנדרש מהפסוק וישמע אלוקים את כל הנער, צריך לומר שהמוראים אלו היו חולים כל כך עד שלא היו יכולים לכוון בתפילתם, ולפיכך הוצרכו אחרים שיתפללו עליהם. אבל כאשר החולה יכול לכוון את דעתו בתפילתו, עדיף שיתפלל הוא על עצמו ותפילתו קודמת להתקבל. מספרת הגמרא, רבי אלעזר חלש חלה, על לגבי נכנס אליו רבי יוחנן לבקרו, חזרה רבי יוחנן, דאבי קגני בבית אפל שרבי אלעזר שוכב בבית חשוך, גל ילדה רעי ונפל נהורה. גילה רבי יוחנן את זרועו והואר הבית, מחמת שהיה בשרו של רבי יוחנן מבהיק, שכן יפה היה מאוד. חז ידאבי קבחי רבי אלעזר, ראה רבי יוחנן את רבי אלעזר שהוא בוכה. אמר לימייקה בחית, מדוע בוכה אתה? אם משום תורה דלא אפשט, אם משום שלא הרבית ללמוד תורה כפי רצונך? שנינו כבר במסכת מנחות דף קופיות לגבי הבאת קורבנות, אחד המרבה ואחד הממית ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. כלומר, בן אדם עשיר המביא בהמה לעולה ובן אדם עני המביא סולת למנחה, חביבים הם בשווה לפני הקדוש ברוך הוא בתנאי שמכוונים ליבם לשם שמיים. ואם משום מזויני, אם בוכה אתה על כך שאינך עשיר ואין מזונותיך מצויים לך, אין לך להצטער על כך, שהרי לא כל אדם זוכה לשתי שולחנות, כלומר, מעטים הם זוכים גם לתורה וגם לעושר. ואם משום בני, ואם בוכה אתה על בניך שמתו, דין גרמה דעשיר אביר, תראה את העצם הזו של בני העשירי שמת. אמר לרבי אלעזר לרבי יוחנן, לא על דברים אילו אני בוכה, אלא להי שופרה דבלי באפרקה בחינה, על יופייך זה שעתיד לבלות או לבלות באפר אני בוכה. אמר לרבי יוחנן לרבי אלעזר, על דב ודאי כבחית, על דבר זה ודאי ראוי לך לבכות, ובכו תרוויו ובכו שניהם יחדיו, עד האחי והאחי, בין כך ובין כך. אמר לרבי יוחנן לרבי אלעזר, האם חביבים עליך האיסורים הללו? אמר לי, השיב רבי אלעזר, לא הן ולא שכרן, איני חפץ באיסורים הללו, אף שעתיד אני לקבל עליהם שכר. אמר לרבי יוחנן לרבי אלעזר, אב לידך, תן לי את ידך. יאב לידי, נתן רבי אלעזר לרבי יוחנן את ידו, ועוקמי והמידו רבי יוחנן על רגליו, כלומר, שנתרפא ממחלתו. מביאה הגמרא מעשה מאמורה שבאו עליו איסורים בענייני ממון. רבונה תקיפו לי 400 דני דחמרה, החמיצו לו 400 חביות של יין. על לגבי, נכנס אליו רב יהודה, אחוה דרפסלה חסידה. רב יהודה, אחיו של רפסלה החסיד ורבנן ובני הישיבה. ואמרי לי, ויש אומרים שנכנסו אצלו רבדה ברהבה ורבנן. רבדה ברהבה עם תלמידי הישיבה. ואמרו לי, לעיין מר במילה, יפשפש הרב במעשיו כדי ידע עבור איזה חטא נהנש בהפסד הזה. אמר לי, הוא שאל אותם רב אונה, ומי חשיד נא בעינייך וכי חשוד אני ביניכם בחטא? אמרו לי, מי חשיד קודש בריך ודאבי דינה בלא דינה? וכי חשוד הקדוש ברוך הוא בעיניך שעשה בך דין בלא חטא? ותוסות בדיבור מתחיל דינה, כותבים, שהם ידעו, כפי שהתברר בהמשך, שהוא לא נותן מן הזמורות של הגפן להריסו, והם רק רצו לרמוז לו את הדבר באופן הזה. אמר לו, ישיב להם רב אונה, אי כמן דשמי עליי מילת עליימה. אם יש בכם מישהו ששמע עליי איזה דבר חטא שצריך אני לשוב עמנו, בתשובה שיאמר לי. אמרו לי, אחי שמי אלן, כך שמענו עליך, דלא יאיב מר שבישה להריסי, אינך נותן להריסך מן זמורות הגפן כפי המגיע לו לחלקו, שכשם שחולקים בעל הבית והריס ביין, כך הם חולקים בענפים שחותכים מן הגפנים, ובקנים המעמידים את הגפנים, כמבואר במסכת בבא מציעא דף קוף ג'. אמר לו, שאל אותם רב אונה, מי קשב יקלי מי דמיני, וכי מותירו לי משהו מהם, אקא גניב לי כולי, הרי הוא גונב את הכל, כלומר נותן לעצמו הרבה יותר מן הראוי כפי חלקו. אמרו לי, היינו דאם ראין שזהו הפתגם שרגילים אנשים לומר, בתר גנבה גנוב וטעם הטעים, הגונב מן הגנב טועם אף הוא טעם של גניבה, כלומר, שאף על פי שאכן הוא גונב ממך מכל מקום בכך שאתה נמנע מלתן לו את חלקו, גם אתה נכשל בחטא. אמר לו רבונה, קביל נא עלי דיאבין עלי, מקבל אני על עצמי לתן לו כפי חלקו. ומאותה שעה שקיבל על עצמו, כך, נתבטל להפסד של הממון שהיה לו ממה שהחמיץ היין. ונחלקו המוראים כיצד הראה הדבר, ריקא דאמרי יש אומרים, עד ארחלה ואבא חמרה, חזר החומץ ונעשה יין, ריקא דאמרי יש אומרים, היה כרחלה והזדבן בדמי דחמרה, נתייקר החומץ ונמכר באותם דמים של יין. שבה הגמרא לעסוק בדיני תפילה. תניה נאמר בברית, אבא בנימין אומר, על שני דברים הייתי מצטער, הייתי נזהר כל ימי, האחד על תפילתי שתהה לפני מיטתי, והשני על מיטתי שתהה נתונה מונחת בין צד צפון לצד דרום. כלומר, שיהיה ראש המיטה מונח לצד צפון וסוף המיטה לצד דרום או להפך, אבל לא תהיה מונחת בין מזרח למערב. וטעם הדבר לפי שהשכינה שרויה במזרח או במערב. כלומר, צדדים אלו יש בהם גילוי יותר של אור השכינה משאר הצדדים. ולפיכך אין אדם ראוי לשמש מיטתו כשהיא מונחת בין מזרח למערב. ומבאר את הגמרא את דבריו, שנינו בברייתא שהיה נזהר אבא בנימין על תפילתי שתהה לפני מיטתי. וערר את הגמרא, מהי כוונתו באומרו לפני מיטתי? אילא אם נאמר שכוונתו לפני מיטתי ממש, כלומר, שהיה עומד ומתפלל לפני מיטתו, יש לתמוע כיצד היה נוהג כן. ואמר רבי יהודה, אמר רב, ואיתמה, ויש אומרים שממרה זו המרה רבי יהושע בן לוי, מנין לאדם המתפלל שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הקיר? יש ללמוד זאת ממקרא זה, שנאמר בישעיה פרק ל"ח פסוק ב', ויעשה וחזקיהו פניו אל הקיר והתפלל. ואם כן, כיצד היה אבא בנימין עומד לפני מיטתו להתפלל, והרי המיטה חוצצת בינו ובין הקיר? ובאר את הגמרא, לא תימה אל תאמר על תפילתי שתהה לפני מיטתי, אלא אימה אמור כך, על תפילתי שתהה סמוך למיטתי. כלומר, שהיה נזהר כל ימיו שלא לעשות שום מלאכה, ואף לא לעסוק בתורה משעה שעמד ממיטתו עד שקרא קריאת שמע והתפלל. עכשיו עוסקת הגמרא בהמשך דבריו של אבא בנימין. שנינו בברייתא ועל מיטתי שתהיה נתונה בין צפון לדרום. מביאה הגמרא ממרא מפרשת את שכרו של העוסקן. דאמר רבי חמא בר רבי חנינא אמר רבי יצחק בשמו של רבי יצחק, כל אדם הנותן המניח את מיטתו בין צד צפון לצד דרום, הוי אין לי יהיו לו בנים זכרים, שנאמר בתהילים י"ז, וצפונך תמלא ויתנה מזבאו בנים. יש לדרוש את המקרא כך, וצפונך המניח מיטתו בין צפון לדרום, יזבאו בנים יהיו לו בנים זכרים. רב נחמן בר יצחק אמר, אדם המניח מיטתו בין צפון לדרום זוכה אף לכך שאין אשתו מפלת נפלים. כתיב אחא נאמר כאן לגבי המניח מיטתו בין צפון לדרום, וצפונך תמלא ויתנם, וכתיב אתם נאמר שם לעניין לידת רבקה, והאם לאו ימיה ללדת והנה תומים בויתנה. ומאחר ומצינו בשניהם לשון מילוי, יש ללמוד המקראות זה מזה, שכשם שרבקה מלאו ימי הריונה ולא הפילה ולדותיה, כך המניח מיטתו בין צפון לדרום זוכה לכך שאם לאו ימי הריונה של אשתו ולא תפיל את עוברה. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ה' במסכת ברכות עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה יעשה אדם שיצרו מתגבר עליו? שאלה שנייה, מה יעשה אדם שייסורים באים עליו? שאלה שלישית, אילו ג' מתנות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל על ידי ייסורים? שאלה רביעית, מתי חיסרון בנים הוא ייסורים של אהבה ומתי אינו של אהבה? שאלה חמישית, מה הם בית הדברים שהיה מצטער רבה בנימין כל ימיו? והשאלה האחרונה, אילו דברים אסור לעשות קודם התפילה? תשובותיהם של רש"י והתוספות. אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית זה עתה. ועכשיו אל פנינתנו שונה הלכות. בפינתנו שונה הלכות, אנחנו שונים את ההלכה למעשה על אשר למדנו בדפינו היומי. העומד להתפלל צריך שלא יהיה דבר חוצץ בינו ובין הקיר ודבר קבוע, כגון ארון ותיבה אינם חוצצים, וכן בעלי חיים אינם חוצצים ואפילו אדם אינו חוצץ, ויש אומרים שבעלי חיים חוצצים ורק אדם אינו חוצץ, ואין נחשב מחיצה רק בדבר שגובעו 10 טפחים ורוחבו דל טפחים, אבל דבר קטן לא נחשב הפסק. כל זה אינו אלא למצווה מן המובחר, אבל אין בזה איסור כשצריך לכך מצד דוחק המקום. לכתחילה, אפילו אם הוא רחוק מן הקיר, כגון שעומד באמצע בית הכנסת, גם כן יש להיזהר שלא יהיה דבר חוצץ בינו לקיר. ועל כל פנים, כשהדבר החוצץ נמצא בתוך דלת עמותיו, אסור לו להתעסק בצרכיו, או להילך לדרך עד שיתפלל תפילת 18, בין קודם שחרית, בין קודם מנחה וערבית. יש מקילים לאחר שאמרו מקצת ברכות, קודם שאמרו, ברוך שאמר, וטוב להחמיר בזה. אסור להתחיל ללמוד משיגיע הזמן תפילה, ואם כבר התחיל ללמוד, אפילו אם התחיל אחר שיגיע הזמן, שוב אינו פוסק כל שתישאר לו שהות אחר כך להתפלל בזמן תפילה. ודווקא מי שרגיל להתפלל בבית מדרשו ואינו רגיל ללכת לבית הכנסת, כי יש לחשוש שמה יהיה טרוד בלימודו ויעבור זמן קריאת שמע ותפילה. אבל מי שרגיל ללכת לבית הכנסת מותר. וכן אם רגילים ציבור להתאסף אליו שם, גם בזה מותר. וכן אם אמר לחברו שאינו לומד, שאם יתרד בגרסתו, יזכירנו שלא יעבור הזמן, מותר ללמוד. אם הוא מלמד לאחרים, אפילו אינו רגיל ללכת לבית הכנסת מותר, כיוון שהשעה עוברת שזכות הרבים דבר גדול הוא, ואם לא ילמדו עכשיו יתבטלו ולא יוכלו ללמוד. ואפילו כשמלמד לאחרים לא הותר ללמוד, אלא כשלא יעבור זמן קריאת שמע על ידי זה, שאם ירא שיעבור הזמן, מחויב לקרותה מקודם, כיוון שכבר הגיע הזמן. אם נשאר אדם יחידי מתפלל בבית הכנסת, שמצוי בשדות או אפילו בבית הכנסת שבעיר, עם מתפילת ערבית שמתפללים בלילה, חייב חברו להמתין לו עד שיסיים תפילתו, כדי שלא יתבלבל בתפילתו. ויש מחמירים, אפילו ביום ובתי כנסת שלנו שהם בעיר, ואם מעריך בבקשות את החנונים, אינו חייב להמתין לו. זהו שונה הלכות שלנו, ואנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי, עם פרק משניות. היום אנחנו לומדים פרק שלם, את פרק ג' במסכת פאה. נושא הפרק, שדות שיש בהם שתי חיובי פאה, ופאה בשדה של שותפים, וגודל השדה החייבת בפאה. משנה א', בפרק ג' במסכת פאה. דברים נוספים שמחלקים את השדה לשניים. מלבנות התבואה, דהיינו ארוגות תבואה שבין הזיתים או בין אילנות אחרים. בית שמאי אומרים פאה מכל אחד ואחד, שכל ארוגה תבואה היא בפני עצמה וצריך לתת פאה בנפרד מכל ארוגה. בית הלל אומרים מאחד על הכל, מפני שכל הארוגות נחשבות כשדה אחת. ומודים שאם היו ראשי שורות מעורבים, שהארוגות מחוברים זה לזה בראשם, שהוא נותן פאה מאחד על הכל, כי זה נראה ארוגה אחת גדולה. משנה ב', מי שמלקט בשדהו את הפירות שהתבשלו כבר משאיר קלחים שאינם מבושלים, לאחר מכן כאשר לוקט את הקלחים שישיר בשדה, יש פה מחלוקת תנאים בדין פאה באופן הזה. אומרת המשנה, משנה ב' בפרק ג' במסכת פאה, המנמר את שדהו ושיער כלחים לחים, רבי עקיבא אומר, נותן פאה מכל אחד ואחד, וחכמים אומרים מאחד על הכל. מפני שהנימור הוא תחילת הקצירה, והרי זו שדה אחת שמתחיל לקוצרה וממשיך לאחר זמן. ישנם זרעים כגון שבט או חרדל שאין דרך לזרוע מהם שדה שלימה, ואם זורע מהם כמה ארוגות בשדה אחת, כל ארוגה נחשבת כשדה בפני עצמה. הנה אומרת המשנה ומודים חכמים לרבי עקיבא, בזורע שבט או חרדל בשלושה מקומות שהוא נותן פאה מכל אחד ואחד. משנה ג' המחליק, הלוקט, בצלים לחים לשוק למוכרם ומקיים יבישים לגורן, את הבצלים היבישים אינו לוקט אלא משאירם לאחר מכן, נותן פאה לאילו לעצמן ולאילו לעצמן, וכן באפונין וכן בקרם. המידל, מדלל, שנוטל חלק מהבצלים, כדי שהפירות שנשארים יגדלו יותר ברווח ויהיו עבים יותר, נותן מן המשוער על מה ששיער, וממה שדילל לא צריך לתת פאה, היות ולא עקר אותם לצורכם, אלא לטובת הבצלים שישירה מחוברים ואין לזה שם קצירה. חוזר התנא לדין הראשון שבמשנה והמחליק מאחת יד, לוקט את כל הבצלים למטרה אחת ולא חלק למכור בשוק אלא כולם למכירה או לאכול, ולוקט חלק עכשיו וחלק לאחר זמן, נותן מן המשוער על הכל. משנה ד', האימהות של בצלים, בצלים גדולות שאינם ראויות לאכילה ומשאירים אותם באדמה כי הם מרבים את יבול הבצל, חייבות בפאה כי הם נאכלים על ידי הדחק, ורבי יוסי פותר מפני שאיזה נחשב אוכל. מלבנות הבצלים שבין הירק, רבי יוסי אומר פאה מכל אחד ואחד, כי אין דרך לזרוע בצל בין ירקות ונמצא שהבצל הוא הפסק. והחכמים אומרים מאחד על הכל, שזה נקרא שדה אחת, כי יש אנשים שזורים בצל בין הירקות. משנה ה', האחים שחלקו נותנין שתי פאות, חזרו ונשתתפו, נותנין פאה אחת. שניים שלקחו את האילן, קנו ביחד את האילן בשותפות, נותנים פאה אחת. לקח זה צפונו וזה דרומו, זה נותן פאה לעצמו וזה נותן פאה לעצמו. המוכר כלחי אילן בתוך שדהו, ולא מחר את הקרקע, נותן הקונה פאה מכל אחד ואחד, כי כל אילן מחויב בפני עצמו, שהרי אין לקונה קרקע שתחברם. ורבי יהודה מפרש את דברי תנא קמא, אמר רבי יהודה, מתי? בזמן שלא שיער בעל השדה, אבל אם שיער בעל השדה, הוא נותן פאה לכל. שאם בעל השדה שיער לעצמו אילן אחד שלא מחרו, והתחיל ללוקטו לפני שמחר את שער האילנות, הרי בתחילת לקיטתו הוא התחייב כבר בפאה על כל השדה, והמוכר חייב בפאה והקונה פטור. משנה ו', דנה בגודל השדה המחויבת בפאה. רב לזר אומר, קרקע בית רובע חייבת בפאה, מקום שראוי לזרוע בו רוב הקו חייבת בפאה. רבי יהושע אומר, העושה סעתיים, מקום שמגדל בית סעה, שם י' בית קווין, חייבת בפאה. רבי טרפון אומר, שישה על שישה טפחים. רבי יהודה בן בתירה אומר, כדי לקצור ולשנות, הקוצר אוחז בכף ידו את התבואה וקוצר, וקרקע שיש בה כמות תבואה למלות כפו בקצירה פעמיים חייבת בפאה, וההלכה כדבריו. רבי עקיבא אומר, קרקע כלשהו חייב בפאה, שנאמר פאת צדך כלשהו משמע. ובה ביקורים, שם נאמר אדמתך משמע כלשהו. ולכתוב עליו פרוסבול, שמי שיש לו קרקע כלשהו יכול לכתוב פרוסבול, אותו שטר, שגם לאחר שמיטה הוא יכול לגבות את החוב מן הלווה, ולקנות עמו נכסים שאין להם אחריות בכסף ובשטר ובחזקה. כי הרי מטלטלין, שהם נכסים שאין להם אחריות, נקנים אגב קרקע כלשהו. משנה זין, דנה, בשלושה דינים שתלויים בקרקע כלשהו. חולה, לא עלינו הנוטה למות שנתן כל נכסיו במתנה לאחרים לבסוף עברי, המתנה בתהילה, כי ברור לכל שלא נתן את המתנה אל המחמת שחשב שהוא ימות. אבל אם לא נתן את כל נכסיו לשיער לעצמו קרקע כלשהו, הרי מגלה דעתו בזה שהוא חושב שייתכן שהוא לא ימות, ולכן אם הוא שיער לעצמו, מוכח הדבר שהוא חשב שייתכן שהוא לא ימות, וממילא גם אם הוא מבריא מתנתו מתנה, כי הוא נתן אותה על דעת שייתכן שהוא יבריא. אומרת המשנה, הכותב נכסיו שכיב מרע שיער קרקע כלשהו מתנתו מתנה, לא שיער קרקע כלשהו, אין מתנתו מתנה. אדם שמת בניו יורשים נכסיו, ואשתו מקבלת כתובה, אבל שכיב מרע גוסס לו עלינו הכותב נכסיו לבניו, וכתב לאשתו קרקע כלשהו, איבדה כתובתה, כיוון שקיבלה חלק מסוים מן הנכסים הללו. ואת שאר הנכסים הוא חילק לבניו בפניה. כיוון שהיא הסכימה לכך, אינה יכולה לקבוט מן הנכסים הללו את כתובתה. ורבי יוסי חולק ואומר, אם קיבלה עליה והסכימה למה שהוא חילק, אף על פי שלא כתב לה, אף שהיא לא קיבלה אפילו כל שהוא איבדה כתובתה. המשנה חותמת את הפרק השלישי במסכת פאה, זו משנה ח'. הכותב נכסיו לעבדו הכנעני יצא בן חורין, כי העבד עצמו הוא אחד מנכסיו ונמצא שנתן לעבד את עצמו. שיער קרקע כלשהו לא יצא בן חורין, שאם שיער ולא נתן לעבד את הכל, אנחנו אומרים שהוא שיער גם את העבד עצמו שאינו משחררו, וכתב זאת רק כדי להתחנף לעבדו. רבי שמעון אומר, לעולם הוא בן חורין עד שיומר, הרי כל נכסי נתונים לאיש פלוני עבדי, חוץ מאחד מריבו שבהן. שכשאומר לשון זו, כוונתו על העבד שאינו מחשיבו, אלא כאחד מריבו בנכסיו. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי י' א' בתיבת תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה, דף ה' ב' במסכת ברכות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי י"ב בטבת תשפ"א, ונלמד את דף ו' במסכת ברכות, במחזור החדש, מחזור י"ד של מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב. מי נותן התורה? חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.